הרב בני לאו, יהושע פרק ה'.
סוף סוף אנחנו בארץ ישראל. עברנו את הירדן, המדבר מאחורינו, כולנו כאן. וכששומעים מלכי האמורי בעבר הירדן, במערב, עם כל מלכי הכנעני אשר על הים, כך מתחיל הפרק, פרק ה', שהוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. הפרק מתאר איזושהי אופטימיות עצומה, שכולם נמסים אל מול העוצמה הישראלית שעומדת כאיש אחד, בלב אחד, על אדמתה של ארץ כנען, היא ארץ ישראל. ואז מתרחש בפרק הזה מהלך שהייתי מחלק אותו לשלושה חלקים ברורים. החלק הראשון, ברית מילה, החלק השני, פסח, והחלק השלישי, חלק שהוא פלאי מאוד, מדבר על מפגש אינטימי בין יהושע לבין איש שעומד לנגדו וחרבו שלופה בידו, מלאך השם צבאות. אלה חלקי הפרק, וניכנס להם אחד לאחד. חלק הראשון, איך שאנחנו נוחתים, עומדים בארץ ישראל, בעת ההיא, אמר אדוני ליהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. ברית מילה, אנחנו שומעים היטב, 40 שנה שנות מדבר לא מלו בני ישראל. אלה שיצאו ממצרים, אני מבקש להזכיר שלא נתבלבל, במצרים לפני היציאה הייתה ברית מילה, שהרי כל הרעיון של יציאת מצרים קדם לה חג הפסח, י' בניסן, שכל הרעיון הוא לייצר ברית. הברית הזאת היא ברית אמיתית, היא ברית עמוקה, היא ברית שמייצרת תודעה. אנחנו עושים את דם הפסח ששוחטים אותו על הבתים, אנחנו מייצרים שם איזושהי דרמה גדולה של אנחנו קורטים ברית לאלוהינו. והפסחתי עליכם הזה של חג הפסח של מצרים מתחבר אליו בפרק שם, זה בפרק י"ב, מתחבר אליו בפרק י"ג, ההוראה של השם למשה, חוקת הפסח, בן נחר לא יאכל בו, ואם יש איתנו מישהו מבחוץ, הימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו. מי שאינו נימול בבשרו, הוא לא מבטא את ההתקשרות שלו אל האומה הישראלית. יש פה שתי התקשרויות, יש פה שתי בריתות. ברית אחת היא ברית המילה, שאדם בגופו אומר, אני מחובר אל המועדון הזה שנקרא עם ישראל. ברית שנייה, ברית הפסח, זה הברית הקולקטיבית הלאומית, שאומרת, אנחנו ביחד נושאים את שם השם, אנחנו אביב העמים, אנחנו יוצאים ממצרים לבנות את ממלכת הכהנים בארץ ישראל. והנה הגענו לזה. עכשיו כאן, כשאנחנו נמצאים בכניסה לארץ, נכנסנו לארץ, דבר ראשון, אנחנו קורטים את ברית המילה. ברית המילה היא הסמל המחויבות האישית. ומיד כשמסיימים את ברית המילה, אנחנו חוגגים את הפסח בקולקטיב, עושים את הפסח ביחד ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. שתי הבריתות הללו, הן הופכות להיות באמת השילוב הגדול שרק בעקבותיהם ניתן להיכנס לארץ. הרעיון הזה שאנחנו מחזיקים את שתי הבריתות, את ברית המילה עם ברית הפסח, הרעיון הזה מלווה אותנו בתולדות עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה שלנו כפשוטו. בואו נזכר למשל באליהו הנביא. אליהו הנביא של ספר מלכים, שבורח בעצב, בכאב, בכעס, מעם שממש לא מוצא את דרכו בעבודת האלוהים, פוסח על שני הסעיפים, השם הוא האלוהים והבעל הוא האלוהים, מבולבלים לגמרי, ואליהו בורח להר חורב כמו משה רבנו, עולה אל נקרת הצור ושם צועק לאלוהיו, מה אתה עושה פה אליהו? כנו קינאתי להשם צבאות אלוהי ישראל, כי עזבו בריתך. עזבו בריתך, ויוותר אני לבדי. מה זה עזבו בריתך? הם לא מחוברים, לא בברית בשר, לא בברית פסח, אין ברית בישראל. רק אני לבדי נאמן לך. הקדוש ברוך הוא שם לא מקבל את טרונייתו של אליהו, ומבקש ממנו למשוך את אלישע תחתיו. אבל אנחנו, כלל ישראל, אנחנו מחזיקים בברית הכפולה הזאת לאורך כל הדורות ולאורך כל ההיסטוריה. איך אנחנו מבטאים את זה? בכל ברית מילה. אנחנו שמים כיסא לאליהו. ומה אנחנו אומרים לו? אליהו בוא. אליהו בוא לברית המילה שלנו. לא משנה לאיזה עדה, לא משנה מאיזה תקופה, לא משנה מאיזה תפוצה. אליהו, אתה מלאך הברית, נכון? אתה הוא זה שאמרת, עזבו בריתך, מלאך הברית. בוא ראה בעיניך. אתה מלאך הברית, הפוך מקטגור לסנגור. עמוד על ימיני וסומכני. אתה הופך להיות המשענת שלי כדי להוכיח לבורא עולם, לא עזבנו ברית. וכנל באותה דרך, באותו אופן, אנחנו חוגגים את חג הפסח. בכל קהילות ישראל, לכל תפוצותיהם, לכל הסגנונות, לכל ההשקפות, לא משנה מי אתה, לאיזה זרם אתה שייך, אתה חוגג את הפסח. חוגג את הפסח בליל הסדר ומניח כוס לאליהו הנביא, ואומר אליהו לחיים, בוא תשתה, בוא תראה, בוא תחווה, ובוא תהיה סנגור אליהו מלאך הברית, תהפוך להיות מלמד זכותם של ישראל, תראה כמה טוב אנחנו מבשרים על שמירת הברית. עם הברית הזאת, עם ברית המילה וברית הפסח, אנחנו מוכנים להיכנס לארץ. ואז מגיע החלק הפלאי השלישי של הפרק. אז מגיע החלק שיהושע פתאום נמצא ביריחו, הרי היינו בגלגל בכלל, לא היינו ביריחו, אבל יהושע ביריחו נושא עיניו, ויר, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר, עלינו אתה אם לצרנו. ויאמר, לא, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא. ויעש יהושע כן. בואו נתחיל מהסוף. כל מי ששומע את המילים, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, מיד באופן אוטומטי מתחבר למעמד הסנה. הרי שם שמענו לראשונה, כשמשה מטייל כרועה צון, את צון יתרו חותנו, הוא הולך ורואה את הסנה הבוער באש, והסנה איננו הוקל, ויאמר משה אסורה ואירה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה, ואז הוא מתקרב, ורואה, וירא השם כי שר לראות ויקרא אליו ויאמר, משה, ויאמר הנני, ויאמר אל תקרב, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. בדיוק אותו ביטוי. איך מתחבר המעמד של הסנה של משה למעמד הגדול כאן של שר צבא השם שמדבר אל יהושע? בואו נראה. שם במעמד הסנה אומר השם למשה, אני ראיתי את עוני עמי, שמעתי את צעקתם, ידעתי את מכאובם, ואני יורד להצילם ולהעלותם מן הארץ אל ארץ טובה. שמעתי את מצרים צועקים, ואני שולח אותך להוציא את עמי ישראל ממצרים. ואז שואל אותו משה, מי אנוכי כי אלך? עונה לו הקדוש ברוך הוא בשלוש מילים, כי אהיה עמך. אהיה עמך. אני איתך. ואז אנחנו יוצאים ממצרים, ואנחנו רגילים לומר בליל הסדר את המילים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. השם נמצא עם משה, המטה בידו של משה, ביטוי לידו הגדולה של השם, שפועלת ומחוללת את הניסים הגדולים, ומוליכה אותנו את כל דרכינו במדבר. רגע אחד בחטא העגל, אם אנחנו זוכרים היטב, רגע משברי מאוד, היה רגע שבו הקדוש ברוך הוא בעקבות חטא העגל, אומר למשה בספר שמות פרק למד ג', תשמע משה, זה לא ילך. אם אני אהיה עמך בתוכך, יהיה עוד פעם פיצוץ, מכיוון שאחרון אפי יבער בעורף אפם של ישראל. הם קשי עורף ואני חרון אף, זה מתכון לפיצוץ. ולכן אומר השם למשה, אני שולח לפניך מלאך, וגרשתי את הכנעני, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה. יש פה איזה ניסיון של הקדוש ברוך הוא, לומר למשה, בוא נייצר בידול, בוא נייצר ריחוק, בוא נוביל את העם אל הארץ דרך משרת השם, דרך מלאך, דרך שר צבא השם, איזשהו מישהו שהשם שולח במקומו, אבל לא כבוד השם בעצמו. משה מתנפל על השם, ולא מוכן, מסרב לשמוע את הבשורה הרעה, אומר משה בתוקפנות להשם שם בפרק למד ג' בשמות, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, שלא יעלה על דעתך, אומר משה, במי ודא כי מצאתי חן בעיניך, אתה הבטחת אהיה עמך, אתה תהיה עמי. והקדוש ברוך הוא נכנע למשה, ולוקח אותו את כל הדרך עד הר נבו, אם תרצו, עד הירדן. חצינו את הירדן, ואז אנחנו קורטים ברית מילה וברית פסח, אבל אז נכנס עוד פסוק אחד שעד לרגע זה דילגתי עליו. בפרק ה', פסוק י' י' ב', מספרת לנו התורה שבפסח הם אכלו כבר מעבור הארץ ממחורת הפסח, מצות וקלוי בעצם היום הזה. לא אוכלים מן, וישבות המן ממחורת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן. איזה פלא, איך מכניסים לנו כאן בתוך הדרמה שבין פסח לבין המלאך העומד אל מול יהושע, פתאום מספרת לנו התורה, מן אין, יש מצות מן הארץ. למה זה כאן? למה זה תקוע פה בתוך הפסוק הזה? נדמה לי שהפענוח לדבר נמצא בדיוק בפשר של תפקיד המלאך אצל יהושע. כשיהושע נכנס עם עמו לארץ ישראל, התפוגגו הניסים. התפוגג הענן שמלווה את העם, המן בטל, ועכשיו אנחנו מוציאים לחם מן הארץ. עומדת לפנינו האחריות לרשת ארץ אבות, אבל בכוח המלחמה, בכוח הטבע. לא יותר ניסי שמיים. תנסו לדמיין את מצב רוחו ונפשו של המנהיג הגדול של יהושע עומד בדד ללא ניסים. כמה חיזוק הוא היה צריך, חזק ואמץ, חזק ואמץ, כמה פחד כשפני החמה, משה, מסתלקות ונשארת הלבנה ללא מקור האור. פתאום, ממש ברגע הזה, כשהוא עומד חשוף בצריח, פתאום בהיות יהושע ביריחו, הוא נושא עיניו ורואה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. פתאום יש מלאך. פתאום יש מי שבא לעזור לו במלחמתו. בדיוק ההפך ממשה. כשמשה מתפלל אל השם ואומר, לא השם, לא מלאך אלא אתה, הקדוש ברוך הוא נענה לו. מבחינת משה, המלאך זה ירידה בדרגת הליווי, שהרי הליווי צריך להיות רוח או כבוד השם שמלווה את העם. אצל יהושע, המלאך זה שדרוג. אצל יהושע, מלאך זה על רקע או על שם הפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אתה אמור להתנהל בטבע, בחיים ארציים, אתה אמור להילחם בכוח הזרוע, אתה אמור להתנהל כמנהג מלך בשר ודם, אבל אני נותן לך גיבוי, אני נותן לך איש חרבו שלופה בידו, שהוא ילווה אותך במלחמותיך. זוהי בשורה אדירה שתלווה את יהושע במהלך המלחמות. הבשורה הגדולה הזאת הופכת את השבתת המן לרקע שמבארת את בואו של מלאך שר צבא השם. הוא יבוא לידי ביטוי כשנגיע לתוך יריחו. בשלב זה אנחנו נפרדים מהמלאך ומתחילים ללבוש את בגדי הקרב בכניסתנו אל מלחמות הארץ.